לרדיו אורנים 103.6 FM, תחנת הרדיו של מכללת אורנים. חפשו אותנו באינטרנט, רדיו אורנים.
שלום לכם, וברוכים הבאים לעוד תוכנית, עוד פודקאסט שלנו, טניה לחיים. אנחנו בשעה טובה ומוצלחת הגענו כבר לפרק השביעי שלנו, החלק השביעי בספר הטניה. והיום יש לנו פרק מיוחד במינו, פרק שבאמת מייחד את ספר הטניה מהמון המון בחינות, ולפרק הזה אנחנו קוראים יהודי זה נשמה. קצת מילות רקע, אנחנו אוחזים בספר התניה בשלב שבו כבר הבנו שלכל בן אדם, לכל יהודי יש שתי נפשות, נפש אלוקית, נפש בהמית. יש מלחמה עקובה מדם ביניהם, כל אחת שואפת לשלוט על העיר קטנה על האדם בכל רגע נתון ולגרום לו להתנהג כרצונה. האדם היהודי נלחם כל הזמן, ועל ידי התבוננות, על ידי שהוא מפעיל את הכוח של מוח שליט על הלב, הוא יכול תמיד לנצח את המלחמה הזאת בכל רגע מחדש, ולשלוט על עצמו, לחיות מתוך מודעות עצמית מלאה במחשבה, בדיבור ובמעשה. אבל מה יעשה אדם כזה, שהוא מרגיש, מה, אין לי יכולות קוגניטיביות כל כך חזקות, אין לי שכל כל כך עמוק להתעמק, וליצור בתוכי רגשות, או לעורר בתוכי משהו. אני מרגיש שזה קצת מנותק ממני, כל הסיפור הזה. איך אני יכול ליצור משהו חדש, אהבה חדשה לאלוקים, להתחבר אליו ברמה כזאת של כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבך לעשותו? אני מבין שזה אפשרי, אבל להגיד לי כשזה קרוב מאוד, איך אני עושה את זה? כדי להתחיל לענות על השאלה הזאת, אנחנו צריכים קודם כל להעמיק בנשמה של היהודי. מה זה יהודי? זה הפרק שלנו, יהודי, זה נשמה. אוקיי, אז אנחנו נצא לדרך, ואני רוצה לפתוח את המפגש הזה בינינו עם כמה שאלות פשוטות, שדרכם אנחנו נוכל להיכנס לנושא, ובאמת להבין על מה מדובר כאן ועל מה אנחנו מדברים. השאלה הראשונה שאני רוצה לשאול זה, מה מיוחד ביהודי? מה זה יהודי שהוא כל כך מיוחד, שמייחד אותו על פני עמים אחרים, על פני דברים אחרים. כאילו יש איזה משהו מיוחד ביהודי שצריך לראות איך אנחנו מצליחים לתאר אותו. אותה שאלה יכולה להיות בווריאציה אחרת. איפה נמצא הטופס ויתור הזה על המושג יהודי? בן אדם נגיד חי בעולם והוא אומר לעצמו, אני מיציתי, אני רוצה להפסיק להיות יהודי. איך אפשר להפסיק להיות יהודי? האם בכלל זה אפשרי? ואם לא, אז למה לא? עוד שאלה, מה גורם לי להתעצבן אם יגידו עליי שאני לא יהודי? לפעמים בן אדם אומר, מה? אתה אומר לי שאני לא יהודי? מי אתה בכלל שאתה תגיד לי? זה מאוד מאוד מעצבן ומתסכל שאומרים לבן אדם, אתה לא יהודי. למה? למה זה כל כך מעצבן? אם אני עזבתי את אמריקה ועברתי לאירופה ואומרים לי, אתה לא אמריקאי. סבבה, אני לא אמריקאי. אני ממשיך הלאה בחיים. למה הם אומרים לי, אני לא יהודי? זה מעצבן אותי. יש כאלה שמנסים להגיד שיהודי זה משהו שקשור דווקא לדת. יהודי זה קשור ליהדות. אם אתה ביהדות, אז אתה יהודי. אתה לא ביהדות, אתה לא יהודי. אבל אנחנו רואים שגם אם בן אדם משיל מעליו את האלמנטים הדתיים, גם אם הוא לא דתי, זה לא הופך אותו ללא יהודי. הוא תמיד נשאר יהודי. יותר מזה, אפילו אומרים שאדם שממיר את דתו, אז אמנם זה חמור מאוד, זה מעשה שלא יעשה, אבל זה לא הופך אותו אף פעם ללא יהודי. השאלה היא מדוע? מה כל כך מיוחד בעם היהודי בכלל, שהופך אותו לכזה שלא ניתן לשינוי? אז כדי להבין את הדברים האלה, אנחנו מוכרחים קודם כל להגדיר מה זה יהודי, ולמה יש בתוכנו, בתוך כל אחד ואחד, כוח אינסופי אדיר. אני רוצה לפתוח בסיפור ככה, סיפור מעניין. היה יהודי, קראו לו שמואל פרוס. והוא היה בסיביר בימים של פעם, לפני מלא מלא שנים, עבד שם במחנה עבודה, והוא סיפר כל מיני סיפורים שהוא חווה שם במחנה עבודה, שהגלו אותו שם לגלות. סיפור אחד שהוא סיפר, עם איזה מסר קצת מצחיק, אבל הוא מדבר גם מאוד אלינו, שהוא הכיר שם עוד יהודי אחר, שהיהודי השני היה תופר במקצוע, והעסיקו אותו שם בתור תופר כובעים לקצינים שפיקדו עליהם שם במחנה העבודה. העבודה הזאת נתנה לו, לאותו תופר, נתנה לו קשרים ומעמד, אנשים התייחסו אליו בכבוד, קצת יוצא בגדר רגיל, אפילו נתנו לו משרד, וקיצור אליו שם קשרים, מה שנקרא, מקושר. יום אחד היהודי הזה אומר לרב שמואל, הוא אומר לו, תשמע, יש לי משרד, יש לו דלת שפונה למקום כזה נידח, למחסן כזה, ומתקרב עוד מעט חג סוכות. בוא נפתח את הדלת של המשרד שלי החוצה, ובשילוב הקיר שיש שם, נביא כמה קרשים וכמה עשבים, נשים שם למעלה, ויהיה לנו סוכה. נעשה שם קידוש, נוכל לברך מצוות, לקיים מצוות לשב בסוכה, וככה נחגוג את חג סוכות. טוב, זה היה קצת תעוזה, כי דברים כאלה של דת אסור במחנה, כל הסיבה שהם שם זה כי תפסו אותם על הפצת יהדות. אז באמת ככה הם עשו, נכנסו ביום הראשון של החג, עשו קידוש והתחילו, כמו שחסידים עושים, קצת להגיד לחיים, קצת לספר סיפורים, וסמכו וקצת התחילו לשים להם גם על השיר. תוך כדי השירה פתאום נכנס אחד הקצינים, פותח את הדלת בצעקה ואומר להם, אני יודע מה אתם עושים, זה חג, זה מעשה דתי, אסור לעשות פה במחנה, אסור לעשות תקסים דתיים, מה זה הדבר הזה? מתחיל לצרוח עליהם. אז החבר של רב שמואל מסתכל ככה, לא ידע איך להגיב, איך לאכול את זה, מה נעשה? בהבזקה של שנייה הוא אמר לעצמו, טוב, אם כבר עבוד, אז בואו נלך עד הסוף. הוא אמר לו, אתה יודע מה, אם כבר הגעת לכאן, תפסת אותנו, הכל בסדר, בוא לפחות תגיד אותנו לחיים. תשתה קצת, אחר כך תלך, תספר, הכל בסדר, אבל לפחות בואו נסיים את הסעודה. אז הוא ככה התרצה, התיישב, נתנו לו קצת לחיים, קצת וודקה, שתה. וכשהוא קצת שתה, קצת פתאום התעורר, ותוך כדי שהוא ככה שומע את הניגונים שמנגנים, הוא מתחיל לבכות. שואלים אותו, מה אתה בוכה? הוא אומר להם, תדעו לכם שאני יהודי, במקור אני יהודי. ירדתי והידרדרתי מהדרך, עד שאפילו נעשיתי קצין בצבא הרוסי. ואני שכחתי על היהדות שלי בכלל ועל הכל, כשראיתי אתכם בסוכה ושמעתי את הניגונים, פתאום החזיר אותי לבית אבא בשנייה אחת. וככה הוא בוכה, עד שבאיזשהו שלב הוא תופס את עצמו, נהיה רציני, קם והולך. וכך בעצם הוא לא ילשין עליהם, והם שרדו את הסיפור הזה בשלום. אז החבר של, אז רב שמואל פרוס תמיד היה מספר, היה אומר, אתם רואים מה זה יהודי? אין כזה דבר יהודי רע. יש יהודי שלא אמר מספיק לחיים. טוב, זה בהלצה. אבל מה אנחנו רואים מהסיפור הזה? אנחנו רואים מהסיפור הזה בן אדם, נשמה יהודית, שכל החיים שלו הוא בכלל לא קשור כביכול, לכאורה, לא קשור ליהדות, הוא רחוק, מנותק, אבל פתאום ברגע האמת שהוא שומע איזה ניגון ככה טוב, זה פתאום מחזיר לו את זה. זה פתאום הוא שם. זה בגלל שיש לו משהו אחר. והיום אנחנו כאן בשביל לדבר על המשהו האחר הזה. אז כדי להבין את המהות של היהודי, ההבנה של מהותו של יהודי מתחילה בכך שיש לו נשמה. נשמה אחרת. כמו כל דבר אחר בספר התניה, בעל התניה, אדמור הזקן, מלמד אותנו הסתכלות חדשה וחדשנית גם, על מושגים שהיו מוכרים לנו, אבל פתאום בהסתכלות מעמיקה יותר אנחנו מגלים משהו אחר לגמרי. אותו דבר גם על המושג יהודי. יהודי מתחיל בזה שיש לו נשמה, כמו שאמרנו קודם, נשמה אחרת. יהודי זה לא איזושהי תכונה נרכשת, איזה משהו שאפשר, מה שנקרא, לקנות את זה. אפשר להתגייר כמובן, שזה נושא אחר. אבל זה לא איזושהי תכונה כזאת מסוימת שיש לאדם, אלא זה מהות פנימית שנמצאת בכל יהודי ממש בצורה מובנית, בילדין. מאיפה היא מגיעה? מאיפה זה מגיע בילדין? למה יש לי את זה בתוכי? ולמה אחד אחר אין לו את זה? למה דווקא לי יש את זה? ולמה זה מגיע? מה עם אותם כוחות? אז אני רוצה לעשות קצת סדר במחשבות, על פי מה שמבאר בעל התניה, כמובן, זה הפודקאסט שלנו על ספר התניה. אז בוא נעשה רגע סדר במחשבות, וננסה להבין מהי אותה נשמה של יהודי, ממה היא מורכבת, מאיפה היא מגיעה לנו, וגם, איזה כוחות מיוחדים יש לה, ומה היא שואפת כל הזמן, מה הם הרצונות שלה. אז בוא נתחיל מהסדר, מההתחלה. מי היה היהודי הראשון? זה אנחנו יודעים. אברהם אבינו. אברהם אבינו, מה שהיה מיוחד בו, שהוא נקרא היהודי הראשון, כמובן, אז הוא לא היה נקרא יהודי, הוא היה נקרא עברי, אבל הוא מתואר כהיהודי הראשון, משום שהוא היה הראשון שהיה מוכן לוותר על הכל, בשביל הקשר שלו עם אלוקים. זאת אומרת, הוא הלך וחקר בעצמו וחיפש, עד שהוא מצא, וגם זה בגיל מאוד מבוגר, ואחר כך הוא היה מוכן למסור את נפשו, לקפוץ לכבשן האש, ללכת ללכת למקום אחר, לך לך מארצך, מאותך, מביתך. הוא עבר 10 ניסיונות, שבעצם גרמו לו להתחבר בצורה מוחלטת, בצורה אבסולוטית לאלוקים, והכוח הזה שהוא התייגע בשביל להיות קשור לאלוקים, הוא נבחר על ידי אלוקים, כמו שמופיע בתנך, להיות ממשיך המורשת של העם הנבחר, והוא קיבל במתנה נשמה מיוחדת. מהי אותה נשמה שהוא קיבל? זו הייתה נשמה שהיא עברה עד אז, עד אברהם אבינו, היא עברה רק אצל יחידי סגולה. כמו למשל, אדם הראשון, נוח, או שם וכדומה. זו הייתה נשמה מיוחדת שהיא הייתה עוברת מדור לדור, אבל לא בהכרח שהיא עברה בתורשה מאנשים לילדים שלהם. דברים שעוברים בתורשה בדרך כלל אלה תכונות אופי. לאדם יש כל מיני סגנון מסוים, אופי מסוים, אז הוא עובר. נשמה זה לא תכונת אופי, כמו שאמרנו קודם. נשמה זה משהו אלוקי. זה חלק אלוקי שרק אלוקים יכול לתת אותה. אני מדבר כמובן מעבר לנשמה הבסיסית. אבל אברהם, בזכות המסירות הבלתי רגילה שלו, שהוא התמסר לאלוקים ומסר את נפשו עבור הדבר הזה, והוא ממש ביטל את כל הרצונות שלו בשביל רק לעשות מה שאלוקים רוצה, אלוקים נתן לו את הנשמה המיוחדת, הזאת, ביחד עם הבטחה, שהעבודה שהוא עבד תועיל לו ולילדים שלו ולצאצאים שלו לאורך כל הדורות. כלומר, הנשמה הזאת לא רק הייתה אצל אברהם, אלא היא ממשיכה אצל כל הצאצאים שלו עד דורנו זה, כמובן דרך יצחק ודרך יעקב, שזה עוד נושא שאפשר לדבר עליו כמובן, אבל לא במסגרת שלנו. אז זוהי הנשמה שהוא הוריש לנו. אז הדבר הראשון, מאיפה יש לנו את הדבר הזה? מאיפה יש לנו חיבור טבעי עם אלוקים? זה מאברהם אבינו. ירושה. דבר שאתה מקבל בירושה, זה לא דבר שאתה תמיד בוחר, זה נמצא שם. חלק מההבטחה האלוקית לאברהם היא שבתוכו, בתוך כל הצאצאים שלו, יהיה החלק האלוקי הזה. אז מהי אותה נשמה? כמו שכבר למדנו בתחילת הספר התניה, חלק אלוקה ממעל ממש. מה זה חלק אלוקה ממעל ממש? הנשמה היא חלק מאלוקים. היא חלק אחד איתו, משהו שאי אפשר לנתק ואי אפשר, שום דבר לא יכול להעלים על אותו קשר בין הנשמה לבין האלוקים, כי היא תמיד נמצאת שם. אבל אם אנחנו רוצים קצת להתעמק בזה קצת יותר, קצת לרדת לשורש הדברים, איך שזה ברוחניות העניינים, מבאר לנו בעל התניה שהנשמה, היות והיא נקראת חלק אלוקה, זאת אומרת, מה זה חלק אלוקה? חלק מאלוקים, הרי שהיא כוללת בתוכה את כל הדרגות האלוקיות העליונות. זאת אומרת, העולמות העליונים מורכבים מ10 הספירות, כפי שאנחנו יודעים וכבר למדנו, חוכמה, בינה, דעת, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. כשאומרים שהנשמה היא חלק אלוקה ממעל ממש, היא בעצם כלולה מכל הכוחות האלה. זו גם הסיבה שגם למדנו באחד המפגשים הקודמים, שהכוחות של הנשמה הם 10 כוחות. 10 כוחות. משום שהכוחות הם כנגד הספירות העליונות, איך שזה נמצא בעולמות העליונים. ולכן, כשמדברים על הנשמה כחלק אלוקה ממעל ממש, הנשמה כוללת בתוכה את כל אותם הספירות, את כל אותם המידות, החוכמה והמידות העליונות. אם כן, איפה מתחיל כל הספירות העליונות? מתחילות בספירת החוכמה, שהיא ראשית כל המדרגות, ולא רק שהיא ראשית כל המדרגות, אלא היא כוללת בתוכם את כולם. כמו שיש פסוק שאומר, כולם בחוכמה עשית, שכל הדברים שבאים אחרי ספירת החוכמה, שהיא הראשונה בסדר הספירות, הם כלולים בעצם בתוכה. אז עכשיו, כדי להבין טוב ולעומק את הנשמה היהודית, אז אנחנו צריכים להבין מהי אותה מדרגת החוכמה, ולמה זה בעצם הופך את הנפש שלנו למשהו מיוחד. אז ככה, החוכמה שבנפש, בשביל להבין את זה נתחיל מנפש האדם, וככה נוכל לעבור הלאה לספירות העליונות. החוכמה שבנפש זה בעצם האינטואיציה, האינסטינקט הפנימי של האדם, החיבור של האדם לנפש שלו. זאת אומרת, יש כמה סוגים של חיבורים בין אדם לנפש. לפעמים האדם מבין משהו מסוים, חושב על משהו מסוים, מתרגש עם משהו מסוים, הכל זה הנפש שלו. אבל מה החלק הכי מחובר לנפש, לנשמה, זה מדרגת החוכמה. כי החוכמה היא נקראת הראייה של הנשמה, ההתאמתות של הנשמה. כדי להבין את זה, אז צריך להבין את ההבדל בין חוכמה לבינה. אנחנו יודעים שבכוחות השכל, כבר דיברנו על זה בהרחבה, אבל אני קצת אחזור על זה. בכוחות השכל יש לנו חוכמה, בינה ודעת. ההבדל בין חוכמה לבינה זה שהחוכמה זה כוח ההברקה שבנפש. זה ההמצאה, החלק, לכן זה נקרא ברק המבריק. בגלל שזה החלק שבו הנשמה תופסת את הדבר איכשהו. בלי הסברים, בלי מילים, בלי תובנות. זה כבר החלק של הבינה. ספירת הבינה היא באמת מתבוננת, והתפקיד שלה זה לפרק את מה שהחוכמה ראתה, ולהבין את זה בשכל האדם, שהוא יפתח את זה יותר ויותר. כמו במפעל שיש את היזם, את הממציא, שהוא נותן את נקודת הרעיון, אבל יש אחר כך את האנשים שצריכים להוביל את זה לפרקטיקה, שזה התפקיד של הבינה, לקחת כל השכלה, כל חוכמה, ולפרק אותה לפרטי פרטים, לראות איך אני באמת מצליח ליישם כל פרט וכל פרט, שהוא בעצם מתחיל באותו רעיון כללי. במקומות אחרים מבארים, שההבדל בין חוכמה לבינה זה כמו ההבדל בין ראייה לשמיעה. מה ההבדל בין ראייה לשמיעה? שמיעה, הכוונה, שמיעה מלשון למידה, מלשון הבנה. כשבן אדם רואה משהו, ההתאמתות של הדבר אצלו היא ב-100%. זאת אומרת, אם אני ראיתי משהו מסוים, אפילו אם יבואו ויגידו לי שזה לא הגיוני, אין דבר כזה, לא שייך, זה לא קיים במציאות, אני אגיד, אני מקבל מה שאתם אומרים, אבל אני ראיתי, מצטער. אחד בן אדם ראה גמל שעף באוויר. אין דבר כזה, לא יכול להיות. נכון, לא יכול להיות, אבל אני ראיתי. אז אתה לא יכול לשכנע אותי אחרת. שמיעה לעומת זאת זה הבנה. אני יכול להבין משהו, לפעמים אחד שמבין במטוסים, יכול להיות שהוא לא ראה את המטוס אף פעם. אבל מבחינת ההבנה הוא יודע הרבה יותר טוב מאשר אחד שהוא בסך הכל מנקה בטייסת והוא רואה את המטוסים כל הזמן. אז הוא רואה. נכון, ההתאמתות של המטוס אצלו היא הרבה יותר חזקה. אבל הוא שמבין, הוא מבין הרבה יותר בכל פרט ופרט. אבל עדיין עם כל זה, עם כל המעלה הגדולה של ההבנה, הראייה היא תופסת את הדבר בשלמותו, ולכן החוכמה שבנפש היא משולה להתאמתות, ההתאחדות של הדבר עם הנפש ברמה כזאת שלא ניתן לניתוק. ככה גם כשאנחנו מדברים בשורש הנשמה, שהיא החוכמה האלוקית בעולמות העליונים, החוכמה האלוקית היא כוללת בתוכה את הכל, היא מרוחדת עם האלוקות בעצמה ברמה הרבה יותר גבוהה מאשר שאר הספירות, בגלל שהיא בעצם החוכמה, היא בעצם החיבור הפנימי לנפש. היא בעצם נקודת הראשית, נקודת ההתגלות הראשונה של האלוקות כלפי העולמות. ולכן גם הנשמה, שהיא בעצם הנשמה של היהודי, היא מחוברת ברמה כל כך עוצמתית, שהיא לא ניתנת לניתוק. עכשיו, כמו שנלמד בהמשך, לא אצל כל אחד הדבר הזה מתגלה, החיבור העוצמתי הזה, בגלל שיש סדר שלל שאלות, אמנם הנשמה מגיעה מהחוכמה, שהחוכמה האלוקית, אבל היא עוברת תהליך עד שהיא מגיעה לעולם הזה. ולכן יש הבדלים בנשמות, כבר למדנו כבר במפגש השני, אם אני לא טועה, של הפודקאסט. כאן אנחנו כבר יכולים לקבל נקודת מפנה בספר התניא. כי עד עכשיו דיברנו בעיקר על התבוננות מעמיקה שיוצרת רגשות. אבל פתאום מכאן ואילך, בעל התניא מדבר על משהו שהוא בעצם קיים בתוכי. זה לא משהו שאני צריך ליצור בתוכי איזשהו עולם רגשות. זה אני. החוכמה, הנפש של הנשמה שיש כבר בתוכי, היא כוללת בתוכה את כל העוצמות הגדולות שיש, את האהבה להשם, את היראה מהשם, את החיבור לאלוקים בצורה הכי טבעית והכי חזקה, רק שהתפקיד שלי כבן אדם, כיהודי, הוא לגלות את הדבר הזה. עכשיו, במפגש שלנו היום, אנחנו אולי דווקא נלמד איך מגלים את אותו קשר, כי זה במהלך המפגשים הבאים. מה שאנחנו בעיקר לומדים היום, זה מה זה אותה נשמה קדושה שיש בנו, ומה היא בעצם רוצה. מה השאיפות שלה, מה היא בעצמה, איך אנחנו מתמודדים עם זה, זה אנחנו נלמד בהמשך. אבל כדי להבין איך להתמודד, חשוב מאוד להבין מה יש ומה קיים. אם כן, אם אנחנו נסכם מה שלמדנו עד עכשיו, הנשמה הזו היא לא משהו שגרתי שיש לכל אחד, אלא קיבלנו אותה בירושה מאבותינו, שאותה רק ליהודים ממשיכי דרכו של אברהם אבינו, שהם קיבלו אותה בזכות המסירות של אברהם אבינו. והשורש של הנשמה הוא דווקא מבחינת החוכמה העליונה, שהיא מבטאת בעצם איזשהו קשר פנימי ועמוק, שלא ניתן לשנות אותו, והוא לא משתנה על ידי שום דבר, שום סממן חיצוני שיכול בעצם לטשטש אותו. לכן אנחנו רואים, בגלל התובנה הזאת, אנחנו רואים שהקשר הזה, הקשר הזה לא מתנתק אף פעם, ומתי הוא מתגלה בעיקר במצבים שבהם אדם מגיע לאיזושהי נקודת קצה. לפעמים כשאדם חי בצורה רגילה, אז הוא חי את השגרה. הוא לא מתגלים באיזשהו כוחות פנימיים, כוחות נעלים. לפעמים דווקא בנקודות קצה מסוימות, אז פתאום מגיע לי כוח מאוד חזק שלא תכננתי אותו. למשל, היה פעם עיירה מסוימת שהיה בה שריפה גדולה. ואחר כך הצליחו להשתלט על השריפה, חיבו ובאו לחפש חבר'ה שהתחבאו שם בין ההריסות, ברחו מהשריפה. הם מצאו בן אדם שהיה בתוך איזה כוך כזה קטן, באו לשלוף אותו משם, אבל הבן אדם לא הצליח לצאת. הוא אמנם נכנס לשם, אבל הוא לא הצליח לצאת, הוא היה ממש, ממש תקוע שם. שאלו אותו, איך נכנסת? אנחנו מנסים לחלץ אותך, לא מצליחים. איך הצלחת להיכנס לשם? הוא אמר, לא יודע, הייתי בלחץ מהשריפה, ברחתי, פשוט נכנסתי. מה אנחנו רואים מזה? אנחנו רואים שבן אדם במצבי לחץ, מצבי קיצון, פתאום יוצאים אלו כוחות שהוא לא... גם ידוע הסיפור בשואה, שנשים הרימו פסי רכבת. זה עוצמות כאלה שלא ניתנות לתיאור, שבאות לידי גילוי בעיקר במצבי קצה. אותו דבר בנפש האדם, הנשמה היהודית שלנו. לפעמים אנחנו חיים את החיים ולא מרגישים את הנשמה עכשיו בוערת באיזה להבות של אהבה לאלוקים ודברים כאלה. אנחנו שורדים, אנחנו זורמים על החיים. אבל יש מצבים שפתאום זה מתגלה. פתאום זה בא אליו. אם באים לבן אדם ואומרים לו, תשמע, אתה עכשיו, או שאתה ממיר את דתך, אתה מפסיק להיות יהודי, או שהורגים אותך. עכשיו, אנחנו רואים שלפעמים גם בן אדם שלא מנהל אורח חיים דתי בהכרח, והוא לא מקיים את כל המצוות וכל מה שאלוקים דורש ממנו כל הזמן, במצבים כאלה פתאום גם הוא אומר לעצמו, אתה יודע מה, אני לא רוצה להתנתק. למה? כי כשהוא מרגיש ניתוק מאלוקים, הנשמה לא מוכנה לסבול את זה. זאת אומרת, המצב הקיצוני הזה מוציא ממנו כוחות, שהוא אפילו בעצמו לא יודע מאיפה הם הגיעו לו. יש סיפור ככה, סיפור מיוחד, מצמרר, על איזשהו דוקטור, קראו לו, השם שלו היה דוקטור גונשר. זה היה השם שלו. והוא חי, נדבר על תקופות שלפני עליית הנאצים לשלטון. והוא היה יהודי שנולד אומנם לאם יהודיה, אבל היא הייתה די מנותקת כזה לא ידע כלום על היהדות שלה, והוא בעצמו גם לא ידע כלום. אז באיזשהו שלב הוא רצה להתקדם בחיים, והוא הבין שאם הוא יעשה את זה בתור יהודי, הוא לא יצליח להתקדם בחיים. אז הוא עזב את הכל, ירד מהדרך, וכמובן גם התנצר, והחליט ככה להחליף חיים ולהמשיך הלאה. עד שהנאצים עלו לשלטון. ופתאום קרה מקרה שלמרות שהוא היה מצליח כל כך והכל, והוא כאילו הגיע לדרגות גבוהות שם בעבודה שלו, בכל זאת, הנאצים לא ויתרו על אף יהודי, ידעו שהוא יהודי, תפסו אותו, ואמרו לו, אנחנו, זהו, אתה יהודי, אנחנו תופסים אותך. אז הם לקחו אותו והתחילו לצעוק עליו ולהרביץ לו. לפעמים אנחנו רואים, לפעמים דווקא מהשונאים שלנו, אנחנו מבינים כמה את החשיבות המיוחדת שלנו. בכל מקרה, הם תפסו אותו, והם התחילו, מה שנקרא, לתת בו, להפליא בו את מכותיהם, והם צועקים לו כל הזמן, אתה יהודי או אתה לא יהודי? אז הוא כאילו, כשהוא התחיל לחטוף מכות על היהדות שלו, פתאום ראו שהוא התכנס בעצמו, ולא ענה להם. והם צועקים לו, והם מרביצים לו, והם אמרו לו, תשמע, אם אתה תגיד שאתה לא יהודי, אז אנחנו נוותר לך, אנחנו לא נהרוג אותך. או לפחות שלא תסבול כל כך. אבל הוא החליט באותו רגע, ברגע של תעוזה כזה, ברגע של מצב קיצון, הוא החליט שהוא לא מוכן, לא מדבר. אז הם התחילו להחריף את המכות, נתנו לו עוד, עוד מכות ועוד מכות, והבן אדם ככה נושך את השפתיים ולא לא מדבר, לא אומר כלום. תגיד כבר, הם צועקים עליו, תגיד, שאתה יהודי או לא יהודי? וככל שהם ככה צועקים יותר, הם גם מרביצים יותר. המפקד שהיה שם החליט שהוא מתערב, הוא הוציא ככה את ה... הוציא את הדוקטור הזה בין כל הקצינים, והתחיל לדבר עליו ככה בשקט, אמרו, תשמע, יש לי שתי שאלות. אם תענה על שתי השאלות האלה, אתה משוחרר, אתה לא תסבול. השאלה הראשונה שלי היא, האם אתה עזבת את היהדות מרצונך החופשי? זאת אומרת, זה היה משהו שעשית אותו מתוך ידיעה ומתוך בחירה. והשאלה השנייה, אני רוצה שתספר לי מי היהודים העשירים שנמצאים כאן בעיר. התשובה של הדוקטור הפתיעה את הקצין הנאצי. הוא לא ענה לו פשוט, שתיקה מוחלטת. אז הוא, ברגע האמת, התגלה בו פתאום איזשהו נקודת יהדות אחת, והמפקד היה כל כך רתח מהתגובה שלו, והוא החליט, אתה יודע מה? אז אני הולך לפגוע בדבר הכי קדוש לכם. הוא ציווה את ה... הוא ביקש מהקצינים שהיו שם לקחת איזשהו ספר תורה, עוד כשהם זרקו לפח עוד קודם. הוא אמר, בואו ניקח את הספר תורה, ונשרוף אותו מול העיניים. הוא אמר, אם אתה לא מדבר, אני שורף את הספר תורה. התחילו לשים שם רמה של עצים, התחילו לעשות את המדורה, בא לזרוק את הספר תורה, ואז הוא פתאום התחיל לצעוק, הדוקטור, התחיל לצעוק, לא, אל תשרוף את הספר תורה, אל תשרוף את הספר תורה, תדע לך שהספר תורה זה הדבר שאני הכי אוהב, ואז הוא מתחיל לצעוק ככה מקירות ליבו, אני יהודי, אני אוהב את כל היהודים, אהבה, עזה, ואני רוצה להגיד לכם תודה, כל המשמבי אליהם, על מה תודה? אני רוצה להגיד לכם תודה שבזכותכם, אני יכול עוד פעם לבטא ולגלות את האהבה שלי כלפי היהודים. באמירות האלה, זה היה ממש האמירות האחרונות שלו, אחרי שהם ממש עיקו אותו נמרצות, ובאמירות האלה הוא התעלף, נפל, התעלף באמת. הנאצים כל כך התעצבנו מזה, שהם לקחו את הגופה שלו מיד, זרקו אותה לתוך האש, למדורה שהם הכינו לספר תורה, ותוך כמה דקות כבר לא נשאר מאותו דוקטור שום זכר. הבגדים שלו, שהוא לבש, הגיעו למשפחה שלו אחר כך, ובתוך הבגדים מצאו פתק. המילים שם היו די מטושטשות, והיה קשה לפנח אותם, אבל בסוף הם ראו שהיה כתוב שם ככה. התנצרתי כי רציתי פרנסה. פעמים אין ספור בחיי, קיללתי את צעדי זה. למרות הרווחה, למרות הכסף, דבר אחד מציק לי וגוזל את מנוחתי. בטיפשותי מנעתי מעצמי לחיות כיהודי. אז הוא מסיים את המכתב ואומר, תעמוד לי זכות לידתי כיהודי, שאזכה לפחות למות כמו יהודי. באמירה שלו, באמירה הזאת, זכה אותו דוקטור למות על קידוש השם. וכל זה, כשכל החיים שלו הוא חי בכלל כנוצרי, חי בכלל כשום קשר ליהדות ושום קשר לדת. אנחנו רואים שבאמת מצב קיצון או מצב כזה, שבו פתאום מעמידים את האדם עם הגב צמוד לקיר, וזה עניין של חיים ומוות, יהדות או לא יהדות, אז פתאום בן אדם מגלה בתוכו כוחות כאלה שהוא בעצמו לא היה בטוח שהם מתגלים. האמת היא שהיום אנחנו נמצאים בדור כזה שאין את ברמה היומיומית, אין את הצורך למסירות נפש כזו על ממש על כל צעד ושעה. אנחנו חיים בדור של יותר רווחה, למרות שגם היום אנחנו עדיין בגלות ויש לא עלינו מלחמות ופיגועים ודברים לא טובים. אבל היום גם היום אפשר לראות את הדבר הזה מתגלה בכל מיני מצבים. למשל, אנחנו נוסעים לחול. אז פתאום בחול אנחנו מרגישים שזה רחוק, פתאום אנחנו רחוקים מארץ מולדתנו, אז מרגישים יותר שייכות ככה ליהדות, מחפשים עוד יהודי, עוד ישראלי, עוד איזה סעודת שבת בבית חב"ד. למה? כי מתעוררת בנו איזושהי נקודה מסוימת שנמצאת תמיד. גם במלחמות, לא עלינו, פתאום אנחנו רואים במלחמה, כולם מתאחדים, כולם מעבר לפוליטיקה, מעבר למחלוקות, פתאום משהו מאחד אותנו. כי הנקודה שבנו מתגלית, זה לא נקודה שהיא לא נמצאת, היא תמיד נמצאת, הבעיה היא שהיא לא מתגלית במצבים רגילים, היא מתגלית רק במצבי קיצון מיוחדים. אם כן, מה שנשארנו להבין בנשמה הזאת, אז הבנו שיש לנו נשמה, הבנו שהיא כמו החוכמה שבנפש, שבאלוקות, אבל מה הנשמה הזו רוצה בעצם? מה השאיפות שלה? איך אפשר להגדיר אותה? כאן בעל התניא חושף אותנו לאיזשהו נושא עמוק ומיוחד, שמגדיר בעצם את הנשמה היהודית, שבעצם מגדיר לנו גם באופן כללי, למה להיות יהודי זה לא משהו שהוא, זה לא איזושהי תכונה, זה משהו שהוא בילדין בתוכנו, זה חלק מאיתנו בצורה שאין לנו שום אפשרות לנתק ממנה. אז הוא אומר כזה דבר, הוא אומר, נשמת האדם קרויה נר, כמו שכתוב, נר השם נשמת אדם. למה היא דווקא משולה לנר? כי נר, אנחנו רואים משהו מיוחד בנר, שהאש תמיד זזה, מתנוענת שם כלפי מעלה. למה? למה היא ככה זזה? כי האש תמיד שואפת להגיע לאנשהו. היא שואפת להגיע בעצם, כמו שהרמב"ם מתאר את זה, היא שואפת להגיע למקור שלה. יש לה איזושהי נקודה שבה היא הרמב"ם מתאר את זה, שהגלגל התשיעי שתחת גלגלי הירח, ככה הוא מתאר את זה. זאת אומרת, יש איזשהו מקום שבו הוא מקור האש נמצא. והאש אומרת, אני רוצה להגיע לשם. עכשיו, אם באמת האש תצליח להגיע לשם לצורך העניין, מה יהיה ממנה? לא יהיה ממנה כלום. זאת אומרת, אם האש באמת תצליח לצאת מהפתילה, כל הזמן נראה שהיא רוצה לצאת. אז אוקיי, תצאי. אבל אם היא תצא מהפתילה, לא יהיה לה קיום, היא תיעלם. היא תתאחד עם המקור שלה, עם השורש שלה. אבל היא בכל זאת רוצה את זה כל הזמן. למה? כי זה הטבע שלה. טבע זה לא משהו שאתה יכול לשנות אותו. טבע זה, העניין הוא כזה, וזה ככה. זה פשוט לא ניתן לשינוי כל כך. כמו שאנחנו רואים גם בכל דבר טבעי ורגיל. מה זה בעצם טבע? טבע זה כל מה שאין לנו הסבר עליו. כן? אתה יכול להסביר איך הטבע עובד, אבל לא למה הטבע עובד. בן אדם יבוא וישאל, למה גשם מגיע דווקא על ידי ההתעדות של המים והעננים והגשם? אז יגידו לו, זה לא שאלה, זה הטבע. אנחנו יודעים מה הטבע, אנחנו רק יכולים, אנחנו יכולים לחקור איך הטבע עובד, אבל לא למה הטבע עובד. זה לא שאלה שאפשר לשאול על הטבע. במילים אחרות, טבע זה מילה נרדפת לכל דבר שאין לנו הסבר רגיוני עליו. כי ככה זה הטבע. טבע האדם, שבן אדם נולד, אדם גודל, אדם בסוף נפטר, יש איזושהי חוקיות מסוימת שאין לנו הסבר עליה. גם אנחנו לא מחפשים הסבר, כי אנחנו אומרים, ככה זה הטבע. אותו דבר, הטבע של האש, הטבע שלו לעלות למעלה, ולהיפרד מהפתילה ולהיעלם. ככה גם הנשמה, נר השם נשמת אדם, זה אומר שהטבע של הנשמה הוא לצאת מעצמה ולהתחבר לאלוקות. למה זה חשוב כל כך להבין את זה? כי מקודם אמרנו שהאדם לא רוצה להתנתק. כי הוא מרגיש שהוא מתנתק, אז נקודת החוכמה שבו פתאום מתגלית. אז זה זווית אחת להבנת הרעיון הזה, לא רוצה להתנתק. הזווית שאנחנו מדברים עליה כרגע, זה לא רק שהאדם לא רוצה להתנתק, אלא הוא תמיד רוצה להתחבר. שזה כבר תכונה אחרת. זו תכונה שנמצאת בטבע של היהודי, שהוא תמיד מחפש להתחבר, תמיד הוא מחפש לשאוף כלפי מעלה. מאיפה זה מגיע לנשמה, התכונה הזאת? בגלל שהנשמה היא רוחנית. יש כלל גדול, שמה ההבדל בין רוחניות לגשמיות? גשמיות זה דבר מגושם. זה דבר שיש בו ישות, ויש בו חומרניות. ולכן, בגשמיות, הדבר, ככל שהוא גדול יותר, הוא יותר יש, הוא יותר מציאות, הוא יותר אגו, הוא תופס יותר מקום. ברוחניות זה בדיוק הפוך. ככל שהדבר נעלה יותר, הוא הרבה פחות מציאות, הרבה פחות אני, הרבה יותר בטל לאלוקות, הרבה יותר לא מי אני, אלא מה המציאות האלוקית. לכן אנחנו רואים שבספירות העליונות, ככל שעולים למעלה, אמרנו החוכמה, מה זה החוכמה? זה החיבור הכי נעלה עם האלוקות. למה? כי ככל שעולים למעלה בדרגות, אז זה עוד יותר קרוב לאלוקים, זה עוד יותר פחות מציאות, עוד יותר פחות, עד שזה כלום, וזה נקרא ביטול במציאות. אין שום מציאות בכלל, שום דבר חוץ מהאלוקות עצמה. לעומת זאת, בגשמיות זה בדיוק הפוך. ככל שהדבר הוא יותר גדול, הוא תופס יותר מקום, הוא משהו אחר. עכשיו, לכן, בגלל שהנשמה היא רוחנית, בגלל שהיא רוחנית, אז היא תמיד שואפת לבטל את עצמה ולהתחבר למציאות האלוקית. וזה הטבע שלה. זה לא משהו שאפשר להסביר אותו. "היי, למה את רוצה להתחבר לאלוקות?" "אין למה." "ככה." אתה שואל, שואלת קטן, "למה עשית משהו?" אז הוא עונה לך, "ככה." "מה זה ככה? ככה זה תשובה?" "זה לא תשובה, ככה." אלא שהאמת היא שככה זה התשובה הכי נכונה שיש. כשאתה אומר "ככה", אתה בעצם עונה, "ככה זו המציאות." "למה עננים וגשם?" "כי ככה." כי ככה אלוקים ברא. אין באמת סיבה. יכול להיות שיש, אבל לא בטוח שיש לי את הכלים להבין את הסיבה לדבר הזה. כך גם עם הנשמה. אין לי באמת את הכלים להבין למה הנשמה רוצה תמיד להתחבר. אבל זה הטבע שלה. הטבע של הנשמה, מכיוון שהיא חלק אלוקה ממעל ממש, אז הטבע שלה הוא תמיד לשאוף כלפי מעלה, כמו הנר, נר השם נשמת אדם. נו, אז כאן נשאלת שאלה פשוטה. אם הנשמה רוצה תמיד ושואפת כלפי מעלה, אז למה בפועל אנחנו לא מרגישים כל כך רוחניים, ולא מרגישים כל כך עליונים, אנחנו מרגישים אנשים נמוכים פה בעולם? התשובה לכך היא גם מאוד פשוטה. בגלל שהאדם לא מורכב רק מנפש אחת. זה כבר למדנו בתחילת התניה. האדם לא מורכב מנפש אלוקית לבדה, שהיא רוצה עכשיו להתחבר לאלוקות. היא רוצה, הנפש האלוקית רוצה. אבל יש עוד נפש, שהיא נקראת נפש בעמית. והנפש הבעמית, החיבור בנפש אלוקית לנפש בעמית הוא באופן כזה שהם מתחברים ומתאחדים ביניהם, שניהם נמצאים בגוף, בעיר הקטנה הזאת של האדם. ושניהם שואפים לקחת את כל הקופה. אז המלחמה היא תמידית. ולכן הנשמה, למרות השאיפות הגדולות שלה, למרות שהיא שואפת לרמה הכי גבוהה שיש, אבל היא לא לבד, ולכן היא לא תמיד יכולה לגלות את זה. לכן, במצבי קיצון, כשאז היא מרגישה שדוחקים אותה לפינה, היא אומרת, סליחה, זה קו אדום, אני לא מוכן לרדת יותר מזה. זה המצבי קיצון שדיברנו עליהם קודם. ועוד דבר, למה באמת רק במצבי קיצון היא מתגלית? למה בעצם? הרי כשבן אדם יבוא לעשות משהו שהוא לא טוב, כמו למשל לדבר על מישהו מסוים, או להציק למישהו, זה בן אדם לחברו, בן אדם למקום, למה אז הוא לא מרגיש את אותה תחושה של אני לא רוצה להיות נפרד אפילו לרגע אחד מאלוקות? התשובה היא, כי לפעמים נדמה לאדם, שיש דברים שהם גדולים ויש דברים שהם קטנים. יש דברים שבהם אני נפרד מהאלוקות לגמרי, ולכן אני מרגיש את זה ואני מוכן למסור את הנפש אפילו. ויש דברים שהם באמת קטנים. בסדר, פה דיברתי משהו קטן, פה עשיתי, לא נורא, זה קטן, זה לא משהו משמעותי כל כך ששווה למסור עליו את הנפש ממש. לכן, בגלל שזה ככה, בגלל שיש לאדם איזשהו חסם, איזשהו מסכה שאומרת לו, תשמע, זה לא כזה נורא, החסם הזה מגיע מהיצר הרע, כמובן, שהוא נציגות של הנפש הבעמית. שהיצר הרע, התפקיד שלו, להגיד, זה נקרא גם רוח שטות, אנחנו נאמר לזה גם בפרקים הבאים. הרוח שטות מגיע ואומר לו, לא, תשמע, זה לא כזה נחשב, זה לא דבר שהוא נחשב כל כך גרוע, מה שאתה עושה עכשיו. עזוב אותך. התפקיד של האדם זה לדעת לגלות את הכוחות האינסופיים שלו, דווקא בדברים האלה, הקטנים. אני מזכיר לי, אני חושב שסיפרתי את המשל הזה באחד המפגשים הקודמים, שיש סוג של אימון, שאדם מתאמן קשה באימונים, קל בקרב. למה הוא מתאמן על זה כל כך הרבה באימונים? כדי שכשהוא מגיע לקרב, הוא מאבד בעצם הוא מקבל איזשהו אלם קרב, אז הוא יצליח לפעול בצורה אוטומטית על סמך מה שהוא למד. אז ככה גם, כשאדם נמצא במצבי קיצון, אז באמת מתגלה בכוחות נעלים. התפקיד של האימונים זה לגרום לאדם להצליח לשלוט בכוחות הנעלמים האלה, ולהצליח לגלות אותם בכל פרט ופרט בחיים שלו. זאת אומרת שכשאני מוציא כוחות, למשל, כשקופצים עליי 5 אנשים בבת אחת, ומתחילים לריב איתי מכות, ברור שאני מוציא כוחות הרבה יותר נעלים, לא תמיד אני יודע להשתמש בכל הכוחות שלי, ואני מתחיל להתפרע שאני לא צריך להשתלט עליהם. לעומת זאת, בן אדם אחד, אני לא מציע עליו כזה כוח. אחד מהאימונים שעושים בצבא, זה כן להצליח להוציא כוח נעלה של 5-6 אנשים על בן אדם אחד. כי אני לומד לשלוט בכוח הזה, אני לומד לשלוט באינסטינקטים. אני לומד לשלוט, אם ייקח את זה לעולם הרוחני, אני לומד לשלוט באינטואיציה של הנפש שלי, בכוח החוכמה שבי, אני לומד להשתמש בו ברמה יומיומית. זאת אומרת, לקחת אותו לפרטים קטנים, ולא רק להשתמש בו לדברים הקיצוניים הגדולים. זה העבודה הכי גדולה שיש לאדם. והדבר, הנשמה הזאת שנמצאת בתוך כל אחד, היא מכילה בתוכה כוחות אינסופיים, היא מכילה בתוכה אהבה אינסופית לאלוקים, מכילה יראת שמיים מובנית, היא בעצם כוללת את הכל. הבעיה היא שהיא לא תמיד גלויה. והתפקיד של האדם זה לנסות לגלות אותה, ולהצליח באמת להביא אותה לידי פועל. עכשיו, איך עושים את זה? אז בשביל זה יש לנו את המפגשים הבאים, וזה בעצם החטיבה השנייה שנמצאת בספר התניה, שהיא איך מגלים את הכוחות הנעלים ביום-יום. אז היום בעצם למדנו מה יש לי, איזה כוחות יש לי. יש לי כוחות מיוחדים בנפש שהם לא ברי ניתוק. יהודי הוא תמיד יהודי בכל מצב, לא משנה איך הוא נראה, מה הוא עשה, אבל הוא לא תמיד מצליח לגלות את זה. התפקיד הוא לקחת את הכוחות הנעלים שיש לי ולגלות. עכשיו, למה זה קרוב לכל אחד? קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ולבך לעשותו. למה זה קרוב מאוד לכל אחד? כי לא מדובר פה על התבוננות, מוח שליט על הלב, לחדש דברים, משהו לא מהעולם הזה. לא, מדובר על החיים שלנו. מדובר עליי, על מי שאני, רק לגלות את זה. לא לגלות מישהו אחר. אני רוצה לסיים בסיפור יפה. גם סיפור גבורה יהודי מאוד מיוחד. מדובר על תקופות עתיקות יותר, קצת סביבות 200-250 שנה אחורה, בתקופה של הקנטוניסטים, אולי קצת פחות, אולי 200 שנה. בתקופה של הקנטוניסטים, היו לוקחים ילדים יהודים בגיל קטן מאוד מהבית שלהם, ו-30 שנה היו שולחים אותם לצבא, איך שהמטרה העיקרית של הצאר הרוסי היה להמיר אותם על דתם, ובעצם להשכיח את היהדות שלהם. היה חייל כזה שהתגייס לצבא, כמובן לא זכר כלום מהיהדות שלו, והיה רגיל, כמו כל החיילים הרגילים שם. אבל הוא היה מבריק כזה במיוחד, הוא היה ככה חברמן. יום אחד היה לצאר איזשהו תחביב, שהוא היה מתחפש לאדם פשוט, ומטייל בין הברים, בין בתי המרזח המקומיים, בשביל לראות איך החיילים שלו מתנהגים ומה הם עושים. פעם אחת הוא הגיע לאיזשהו בר, והוא רואה שם את החבר שלנו היהודי, הוא רואה אותו שותה, אומר שם קצת לחיים עם כל החברים, ובסוף מגיע השלב של התשלום, הוא אומר לו, המוכר שם, נו, הגיע הזמן לשלם, הוא אומר, וואי, לי כסף, לא, אתה לא יוצא בלי כסף, תחיל ככה לריב, אז הוא אומר, אתה יודע מה, יש לי פה את החרב שלי, החרב הייתה דבר יוקרתי, קח את החרב כפיקדון, כמשקון, תוך כמה ימים אני משיג לך את הכסף ונתחלף חזרה. אין בעיה, הביא לו את החרב, ואז הצה ראה את זה, זה עבירה לחוק, הפקרת נשק, מה זה הדבר הזה? אז הוא למחרת, על הבוקר, הודיע שהוא הולך לבקר את המחנה הזה, ויש ביקורת פתע. ומי שיהיה, לא יהיה מספיק... מי שלא יהיה מסודר מספיק, ולמי שיהיה חסר ציוד, אז זה דמו בראשו, כמו שאומרים. מי שלא יהיה מדוגם, זו המילה שחיפשתי. אבל מדוגם על הכל, על מלא. היהודי שלנו היה, לא ידע מה לעשות. אז הוא אמר, טוב, אני אכין איזשהו משהו דמו, ונתפלל שהצער לא ישים לב אליי. אז הוא הכין איזשהו חרב מעץ כזה, שהידית הייתה נראית דומה, שייף מהר, שם בתוך הנרתיק של החרב, והתייצב למסדר. הצער הסתובב עד שהוא זיהה אותו, אמר לו, אתה? הוא רצה ככה להמיד אותו במבחן. הוא אמר לו, אתה, תוציא את החרב שלך עכשיו ותהרוג את החבר שנמצא לידך. אז הוא הסתכל, והיה באלם, איך אני יוציא את ה... אין לי שום חרב, שום כלום, לא יודע מה לעשות. והצער אמר לו, עכשיו תעשה את זה, לא היה לו שאיות. אז הוא ככה בהיסטינק הזה, בילטור, הוא מתחיל ככה פונה, כבוד הצער, אני יודע שמה שהצער אומר זה קדוש וצריך לעשות אותו, גם אם אני לא מבין. לעומת זאת, חבר שלי פה, אני מכיר אותו ואני יודע שהוא בן אדם ישר וצדיק וטוב, ולכן אני מבקש, אני פונה ללוקים, הרים את ידיו לשמיים, אני פונה ללוקים ואומר, אם האדם הזה מגיע לו לא למות, שיעשה נס והחרב שלי תהפך לחרב מעץ. ואז הוא מוציא את החרב וכולם רואים שזה נהפך לחרב מעץ. וואו, מחיאות כפיים שם היו, והצער נהנה כל כך מהאילתור שלו. הוא סימן למפקדים, חבר'ה, יש פה בן אדם עם פוטנציאל טוב, אני רוצה שתתפחו אותו. קיצור, באמת התחילו לטפח אותו, והוא התחיל לעלות במדרגות שם של הצבא, עד שבאמת בסוף הוא הגיע לדרגה כל כך גבוהה, סוג של גנרל, לא יודע איזה דרגה בדיוק, אבל סוג של ממש להיות גנרל. המכשול היחיד שהיה בדרך זה שהוא היה יהודי. אמרו, איך יכול להיות שנמנה גנרל לצבא, שהוא יהיה יהודי? התייעצו, והצער אמר, אנחנו לא יכולים לוותר על בן אדם כישרוני כזה, ולכן היה לו פגישה עם הצער, הצער אומר, תשמע, אדוני, אתה חייב להמיר את דתך, תשמע, מה אכפת לך, אבל אתה גם ככה לא מתנהג כמו יהודי, אתה לא... אני לא ראיתי עליך שום סממן יהודי, בוא נעשה איזה טקס קטן, בקטנה, ונביא את הכומר, הוא יטביל אותך לנצרות, וזהו, ואתה יודע, הכל בסדר, ולא קרה כלום, ותוכל לקבל את הדרגה הגבוהה. אז הוא כזה חשב לעצמו, באמת מכפת לי, יאללה, בסדר. בקיצור, לקחו שם כל הצבא, עשו שם איזה טקס גדול, ככה עשו את הטקס על שפת נהר מאוד מאוד גדול, הביאו שם תזמורת ואנשים, כולם באו ככה, היה מעמד מיוחד, כשאמרו, חלק מהמעמד זה ההטבלה של הנצרות, ומיד אחר כך הוא מקבל את הדרגות והכל. עומדים שם קהל רב, והוא מגיע עם כרכרה מלכותית, תוך כדי בדרך הלב שלו לא נתן לו מנוחה, היסורי מצפון קשים, איך אני יכול לעשות דבר כזה, להתנתק מהיהדות? נכון, לא התנהגתי כמו שצריך, אני לא עושה מה שצריך, אבל איך אני יכול ככה להתנתק? זה לא, לא ייתכן, לא יאומן שככה אני אעשה. והעגלה מתקרבת, הכרכרה מתקרבת למקום, והכרכרה עוברת מעל גשר גבוה, והוא רואה את כל האנשים שם למטה, אז בהחלטה של רגע הוא אומר, אני לא יכול להמשיך ככה. נולדתי יהודי, ואני אמות כיהודי. והוא קם, ובהחלטה של רגע הוא פוסע לקצה הכרכרה, וקופץ לנהר מגובה עצום, וטובע במקום. עד שמיד שלחו צוללנים להוציא אותו, כשהוציא אותו כבר היה ללא רוח חיים. מהסיפור הזה אנחנו רואים מה זה נשמה יהודית, שמתגלית ברגע האמת. כל החיים הוא לא... הוא לא חי כיהודי כמעט, הוא אפילו לא ידע שום דבר, הוא אפילו לא ידע, גם כשהוא מת, הוא לא ידע שום דבר על היהדות שלו. זה לא שפתאום הוא הבין ולמד וקיבל, לא, שום דבר. הנשמה שלו התגלתה מעצמה. וזה בעצם מה שאומרנו גם בעל התניה. שאלנו בהתחלה, מה זה יהודי? מה מייחד את היהודי? מה שמייחד את היהודי זה שהנשמה שלו היא מחוברת תמיד. לא משנה מי אתה, מה אתה, איפה אתה גר, איך אתה חי. אתה עושה דברים טובים, לא עושה דברים טובים. נכון, תמיד צריך לשאוף לחיות כפי שהנשמה דורשת מאיתנו. אבל גם אם אתה לא ככה, הנשמה נמצאת בתוכך תמיד. אז אני רוצה בסיום המפגש הזה, כמובן אנחנו במפגשים הבאים, נלמד איך באמת מגלים את הדבר הזה ביום-יום, ולא נותנים לזה להיות ארטילאי. אבל כבר בנקודה הזאת זה זמן טוב לאחל, שנזכה להעריך את הנשמה שבתוכנו, להכיר בזה שיש לנו כוחות אינסופיים, והיא מתגלית בעיקר במצבי קיצון, אבל הכוחות נמצאים שם תמיד. כשנדע להעריך את הנשמה ולהכיר אותה, אז נוכל באמת לגלות אותה בחיי היום-יום. אז שיהיה בינתיים לכולנו בשורות טובות, ונתראה בפרק הבא.